Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. השתגעתי מזה שבזמן מלחמה החרדים מתעסקים כל הזמן בכסף, עד שהבנתי למה. כל חייו היה ישראל קרויזר, אדם דתי, יזם בינלאומי בתחום האנרגיה הסולארית. ופתאום, בגיל 71, הוא אקטיביסט שיוצא נגד חרדים. ההחלטה האחרונה על העברת כספים קואליציוניים הוציאה אותו למסע מחקר עצמאי ויקר, שבו גילה כי רשת החינוך החרדית המרכזית פושטת רגל, והוא מתכנן להגיע עד בגץ כדי שהמדינה תפסיק לממן אותה. זה לא עניין של פוליטיקה או ערכים, הוא אומר, הוא פשוט לא מבין איך אפשר לנהל כספים כל כך גרוע. מעט שחר אילן, קורא אמיר אשר, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 11 באפריל 2024, הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. אני מאמין שיצר האדם טוב מנעוריו, אומר יזם האנרגיה הסולארית ישראל קרויזר. לכן פשוט השתגעתי מזה שבזמן מלחמה, כשיש 1400 הרוגים, המפלגות החרדיות התעסקו כל הזמן בכסף. לא מתאים לאנשים להיות כל כך רעים. אז ניסיתי לחפש את הסיבה. למה הם כל כך רודפים אחרי הכסף בתקופה כל כך קשה? הייתי משוכנע שאחרי 7 באוקטובר, כל הסיפור של הכספים הקואליציוניים בכלל ייעלם, וזה נורא הפריע לי. קרויזר אינו אדם שיוצא למלחמות. הוא התמודד במכרז לתחנת הכוח באשלים במשך 7 שנים, אך יש לו רק דברים טובים לומר על הבירוקרטיה הישראלית. כשנאלץ לסגור את לוז תעשיות, החברה שהקימה את תחנת הכוח הסולארית הראשונה בעולם בקליפורניה ופשטה רגל, האנשים שפיטר המשיכו לשתף איתו פעולה. אפילו ההפיכה המשטרית של יריב לוין, שסדקה בו משהו וגרמה לו להסיר את הכיפה, לא דחפה אותו לאקטיביזם. לכן זה מפתיע שדווקא עכשיו, בגיל 71, כשהוא יכול לצפות בחזון האנרגיה הסולארית שלו מתפשט ברחבי העולם, הוא החליט לצאת למאבק ברשת החינוך העצמאי החרדית של אגודת ישראל, זו שעומדת לקבל תוספות תקציב של כ-400 מיליון שקל בשנה, ובחשב הכללי במשרד האוצר, שלטענתו מאפשר את המשך התקצוב של הרשת בניגוד לחוק. בעיניו, המאבק הזה אינו מנוגד לאופן שבו התנהל קודם לכן כיזם, אלא הוא עוד ביטוי לנטייה שלו לעשות דברים שאיש לא עשה לפניו. אני הייתי סטארט-אפיסט. מה זה סטארט-אפיסט? זה איש שכולם אומרים לו, אף אחד לא עשה את זה, הוא מסביר. אלבון לרואי החשבון. רשת החינוך העצמאי של אגודת ישראל היא אחת משתי רשתות החינוך המפלגתיות החרדיות, לצד רשת מעיין החינוך התורני, בני יוסף, של ש"ס. היא שיירת למפלגות החרדיות האשכנזיות, אגודת ישראל ודגל התורה, שמרכיבות יחד את יהדות התורה. ברשת לומדות רוב הבנות החרדיות בגילאי יסודי, בנים חרדים בפריפריה וחוזרים בתשובה, שהם כ-120 אלף תלמידים, והיא מפעילה כ-270 בתי ספר ומעסיקה כ-10,000 מורים. ב-2023 היו הכנסותיה 2 מיליארד ו-300 מיליון שקל, כולן מהמדינה. כחלק מחלוקת הכספים הקואליציוניים, דרשו יהדות התורה וש"ס תוספות שכר למורים החרדים של רשת החינוך העצמאי, ועוד 200 מיליון שקל לרשת של ש"ס. כדי להבין מה מניע את הפוליטיקאים החרדים, קרויזר החליט לבדוק בעצמו את המסמכים הגלויים של רשת החינוך החרדי ורשת מעיין החינוך התורני, שתיהן עמותות שמדווחות לרשם העמותות והדוחות הכספיים שלהם מפורסמים ברשת. היתרון שלי הוא שהייתי מנכ"ל הרבה מאוד שנים ואני יודע לקרוא דוחות טוב מאוד. הסתכלתי לדוח של החינוך העצמאי ואמרתי, חבר'ה, הם בפשיטת רגל. כל חברה עם דוח כזה צריכה להכניס הערת עסק חי וללכת לפירוק. לאחר שקרא את הדוחות, הגיע קרויזר למסקנה שרשתות החינוך החרדיות זקוקות לכספים הקואליציוניים כדי להציל את עצמן מקריסה, וכי המשך התקצוב שלהן מנוגד לחוק. לפי דוחותיה, הגירעון של רשת החינוך העצמאי נובע ברובו מאי הפקדות של כספים לתנאי הפרישה של העובדים. לצד זאת, הרשת אינה מדווחת על התחייבויות של מאות אלפי שקלים בשל 74 תביעות שהוגשו נגדה, מתוכן 6 ייצוגיות. ברשת טוענים שהמדינה תכסה את התביעות במלואן, אך היא מתנערת מכך. כמו כן, יש לעמותה התחייבויות אקטואריות בסכומים גבוהים בשל מענקי פרישה לעובדים בפנסיה תקציבית, וכן בשל מענקי היובל הניתנים פעם בשנה לגמלאים בפנסיה תקציבית, אך הן טרם חושבו. קרויזר שכר את שירותי רואי החשבון החוקר אופר אלקלאי, משרד עורכי הדין ארדינסט ומשרד הייעוץ האסטרטגי יוניק כדי לנהל בעצמו את המאבק ברשת. הדוח שהזמין מאלקלאי על חשבונו קובע שרשת החינוך נמצאת בפועל במצב של חדלות פירעון ועומדת על סף קריסה. לפי הדוח, גירעון הרשת גדול במאות מיליוני שקלים מהגירעון המדווח, שעומד על 350 מיליון שקל בלבד. קרויזר פנה לחשב הכללי באוצר יאלי רוטנברג ולרשמת העמותות עורכת הדין שולי אבני שוהם בדרישה למנות מנהל מיוחד לרשת. אם הדרישה לא תענה, קרויזר מתכוון לעתור לבגץ. עורך הדין רן שפרינצק שמייצג אותו מבהיר כי למדינה אסור לתקצב גופים שיש חשש להתנותם הפיננסית, שאינם מפוקחים כראוי, שיש בהם אי סדרים וחשש לביצוע עבירות, וכן שיש חשש שתקציבים שניתנו להם אינם מגיעים ליעדם המקורי, וכי במקרה של החינוך העצמאי מתקיימים כל התנאים הללו. החלטתי שאני הולך להתמודד עם זה באמצעות תביעה, כמו בעולם העסקים, מסביר קרויזר את הצעד שבו נקט. הייתה לי הרגשה שאת זה אני מבין ויכול לעשות טוב. יש לי שילוב של יכולות, זמן ומשאבים כספיים. למה לא חברת לארגון קיים שעוסק בנושא? חשבתי שזה נותן הרבה יותר כוח כשאני עושה את זה לבד. עמותה תמיד צבועה בצבע. על עמותת חידוש לחופש דת ושוויון שמובילה את העתירה נגד תוספות השכר למורים החרדים, יודעים מה היא אומרת ורוצה ולי אין שום אינטרס. אני בא הכי נקי שאפשר ואי אפשר להגיד עליי שום דבר. אני גם אוהב לשלוט בתהליך ולקבל את ההחלטות העקרוניות. האמנתי שידע להוביל את זה. ואיך הסביבה שלך הגיבה? זה לא היה קל. כולם אמרו, אתה משוגע? אף אחד לא הצליח, אז איך אתה תצליח? הייתי משוכנע שיש לי קייס. גם על קלעי בהתחלה לא האמין לי. אף אחד לא האמין שעמותה יכולה להתנהל בישראל בצורה כזו. ואז הוא עשה את הבדיקה ונהיה יותר קיצוני ממני, כי הוא ראה שהמצב כל כך גרוע, שזה בעיניו ממש אלבון מקצועי לרואי החשבון. מה בעצם הטענה שלך? החלטתי שאני הולך טכנית לגמרי. אני לא מסתכל אם הם לקחו כסף שלא כדין, אם יש שחיתות. אני לא משטרה וגם אף אחד במשטרה לא רוצה לעשות עם זה שום דבר. אני גם לא בדיון של לימודי ליבה כן או לא, ולא מתעסק בעניינים ערכיים. אני מסתכל על זה בדרך הכי פשוטה, בעניין הטכני הכספי, ואומר שלעמותה הזו אין זכות קיום, פשוט מאוד. אני לא אומר אם הם טובים או לא, אף שדעתי עליהם מאוד גרועה. למה בדקתם רק את הרשת של אגודת ישראל? מה עם בני יוסף של ש"ס? בדקתי בעצמי גם את הדוחות שלה, וכל הטענות שטענתי נכונות במידה רבה גם לגביה. מחקר כזה מצריך המון משאבים, כולל כסף, לכן התמקדתי בחינוך העצמאי, ואני מניח שדין אחד יהיה לשתיהן. בחישוב גס השקעת לפחות 200 אלף שקל. הרבה יותר. למה בעצם? החלטתי שאני מקצה חלק מהכסף שלי לטובת הציבור, והגעתי למסקנה שבתקופה הזו של המדינה, זה הדבר הכי חשוב להשקיע בו את הזמן והכסף שלי. אני לא מולטי מיליונר, ממש לא. זה לא שהסכומים האלה לא מגרדים לי, אלא סכומים משמעותיים עבורי, והזמן שאני משקיע עוד יותר משמעותי, כי תמיד יחסר לי זמן. והתחנה הבאה תהיה אכן בגץ? כן. כשנגיע למסקנה שיש לנו סיכוי הכי טוב להצליח, בוודאות נגיע לבגץ. אנחנו מוסיפים מידע לחומר, כמו הטענה של החשב הכללי שהמדינה האחראית משפטית לשלם להם את הכסף, שזה קשקוש מקושקש מארץ הקשקושים. קשקוש? כל המערכת מניחה שהאוצר יחסק כל הגורה שהן הוציאו. אין שום מסמך או הוכחה שאומרים שהממשלה תשלם להן. עורכי הדין שלנו משוכנעים שאין דבר כזה. כולם נסמכים על מכתב אחד מ-2014 של האוצר, וגם המכתב לא אומר את זה. הוא שואל שאלה. זה יוצר כתב אישום נגד החשבים הכלליים. כבר עשור שאין להם שום סמכות לקלוט במכתב הזה את מה שתולים בזה. יש טענה מגוחכת שכיוון שאחרת תהיה הלנת שכר למורים, ולכן מוכרחים לשלם. אם כך, למה משלמים לספקים? הרשת חייבת מנהל מיוחד. חוק יסודות התקציב מ-1992 קובע כי שתי רשתות החינוך המפלגתיות החרדיות יקבלו תקציב שווה לזה שמקבל החינוך הממלכתי, אף שמדובר בחינוך פרטי מפלגתי, בחרף הפיקוח הממשלתי הלקוי עליהן והאי-סדרים הקשים שהתגלו בהן במשך השנים. ב-2003 הוכנסה לרשתות חשבת מטעם האוצר כדי להגביר את הפיקוח הממשלתי על תשלומי השכר, אבל שורת מסמכים שחשף כלכליסט בחודשים האחרונים מגלה כי למעשה אין לה השפעה על התשלומים הללו, והיא הפכה לעלה תאנה לאי הסדרים ברשתות. בפברואר הציב החשב לרשתות החינוך החרדיות אולטימטום להקמת מערכת חשבות כספית מסודרת עד 1 במאי, ואיים כי אם לא יעשו זאת, החשבת הפועלת בהן תפסיק את עבודתה. במכתבו לשר הממונה על החינוך החרדי חיים ביטון משס, כתב רוטנברג שהרשתות הוציאו עשרות מיליוני שקלים בניגוד לחוק, ואף קבע כי מערך החשבות הדל שקיים בהן מגדיל את הסיכון למעילות. מה אתה חושב על האיום של החשב הכללי להוציא את החשבת מהרשתות החרדיות? המכתב שלו הוא כתב האשמה חריף כלפי עצמו, שכן משתמע ממנו שהחשב מודה בכך שאפשר את היעדר הפיקוח במשך שנים, ומבחינתו הכל שאלה של פיקוח. הטענה שלי היא שהעמותה והחשב הכללי איבדו את הסמכות להמשיך לנהל את זה. הוכחתם עשרות שנים שאין לכם יכולת. הבאתם את הארגון לפשיטת רגל? לכו, תביאו מישהו אחר שינהל את זה. לא יכול לשבת אדון חשב כללי ובמשך 15 שנה להתבכיין שאכלו לי ושתו לי. אתה חשב כללי. אם אתה לא יודע לעשות, קום ולך. אז מה צריך לקרות? קופות הפנסיה הוותיקות והאוניברסיטה העברית היו באותו מצב. בכל המקומות האלה המדינה נכנסה, הפקיעה את הסמכות ונתנה למישהו שיודע לנהל. הבעיה היא שעד עכשיו היה לחץ על החשב הכללי רק מכיוון אחד. אני נותן את הקונטרה. קיבלת תגובות? קיבלתי הרבה פידבקים חיוביים מכל מיני אנשים שמתוך המערכת. חרדים לא יצרו איתי קשר. לא הייתי בפרונט אלא אופר על קלעי. אני חושב שהיה לי חלק בעיכוב של תוספות השכר למורים, כוונתו להעברת תוספות השכר למורים בחינוך החרדי שמתעכבת בשל מחלוקת משפטית בין האוצר והפרקליטות למשרד החינוך על תנאי הפיקוח. זה מספק אותי. מה אתה מצפה שיקרה? אני מצפה שימנו לרשת מנהל מיוחד, ואני משוכנע שזה יקרה בסוף. אולי גם יפרקו את העמותה. מה היופי בסיפור של המנהל המיוחד? ואני לא מגדיר את הפתרון. אני הרי לא מכיר את כל הדברים שקורים שם. יבוא מנהל מיוחד שימנה בית המשפט ויחליט מה הפתרון. אני חושב שכשימנו אותו, כל הבלגן יצא. אבל יכול להיות שהוא יחליט שהכל בסדר. טעיתי בחיזוי עתיד הענף. קשה להפריז בחשיבות של קרויזר בעולם האנרגיה הסולארית. ב-1980, בגיל 27 בלבד, עם תואר שני בהנדסה מהטכניון, מונה למהנדס הראשי של חברת לוז הישראלית, שהקימה את תחנת החשמל הסולארית הראשונה בעולם בקליפורניה, והוכיחה שהדבר אפשרי, טכנית וכלכלית. בגיל 34 מונה למנכ״ל החברה, שהעסיקה בישראל 500 בני אדם. כשהייתי מנכ״ל בשנות ה-80, החברים שלי עוד בקושי גמרו אוניברסיטה, הוא מספר. כשהטכנולוגיה הסולארית נהפכה מאמצעי זול להפקת חשמל לדרך להציל את העולם, הוא הוביל את אחת הטכנולוגיות העיקריות שהתחרו על הפקתו, המגדלים הסולאריים. כיום, חברת סולארגיק, שהקים עם בנו, עוסקת בפיתוח ושכלול של הטכנולוגיה השנייה, הפוטו-וולטאית. איך באמת נהיית המנכ״ל כל כך צעיר? אחד היתרונות הגדולים שלי הוא שאני מבין מערכות מההתחלה עד הסוף, כל המשתנים של החברה, הכסף, הרכש, ההנדסה. אנרגיה סולארית זה נושא שדורש המון אינטגרציה. אלה מערכות מאוד מסובכות, ואני יודע לעשות אינטגרציה בין הדברים. ב-1991 החברה פשטה רגל. לדברי קרויזר, כי שוק האנרגיה הסולארית נעלם. ואכן באותה התקופה, מחירי הנפט בעולם צנחו, ויצור אנרגיה סולארית הפך ללא כדאי. פיתרתי בישראל 400 איש, אבל כולם נשארו חברים שלי, וכולם היו מוכנים לחזור כשהתחלנו מחדש עם ברייט סורס, מספר קרויזר. אלוף משנה במיל גבי קינן, שהיה מנהל התפעול של לוז ולפני כן מנהל פרויקט הצוללות של צהל, מספר שקרויזר למד את כל הנושא של חדלות הפירעון והאחריות המשפטית והאישית, והחברה הועברה לכונס נכסים, מסודרת, נקייה ועם כל הזכויות לעובדים. קינן כל כך בקי באופן שבו החברה נסגרה, כי אחרי שנתיים הוא הביא משקיעים מבלגיה וקנה אותה. אחרי סגירת לוז, קרויזר עבד במשך כשנה כמהנדס ראשי של חברת מקורות, ולאחר מכן הקים חברה לייעוץ וניהול פרויקטים של BOT, בני הפעל העבר, שיטה של שותפות ציבורית פרטית למימון פרויקט. עשינו BOT בלוז בשנות ה-80. הייתי בין היחידים בארץ שידעו אז איך עושים את זה. עבדתי כמעט עם כל הפרויקטים של בוט שהיו באותה תקופה. שפחים, תחנות התפלה, תחנות כוח, כיועץ או מנהל פרויקטים. ב-2006 הוא הקים עם המשקיע של לוז, ארנולד גולדמן, את ברייט סורס, שפיתחה את תחנות הכוח הטרמוסולריות שמרכזות את האנרגיה למגדלים הסולריים. בשיטה זו, השמש שנקלטת בקולטי השמש בתחנות מועברות באמצעות מראות לדוד הנמצא בראש מגדל ומחממת כיתור ל-550 מעלות. הכיתור שנוצר מוזרם לטורבינה ומכאן תהליך ייצור החשמל זהה לזה שבתחנות כוח רגילות. תחנת הענק שהקימו באיוונפה שבמדבר בנבדה כוללת 3 מגדלים סולריים, ובתחנה באשלים בנגב יש מגדל אחד שהאור שבראשו נראה למרחוק. בעולם יש אולי 10 מגדלים, ומהם אולי 6 או 7 עובדים. זו טכנולוגיה נורא מסובכת, מסביר קרויזר. כשהקמנו את איוונפה והאשלים, הטכנולוגיה הטרמוסולרית הייתה הכי זולה, אבל עכשיו הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית יותר זולה. כשקרויזר זיהה את שינוי המגמה, הוא ירד מהמגדלים ועבר לתאים פוטו-וולטאיים שעוקבים אחרי אור השמש והופכים אותו ישירות לחשמל. כך ב-2021 הוא פרש מברייט סורס עם בנו הבכור גיל, שהיה איש התוכנה של החברה, ויחד הם הקימו את סולר גיק, שמתמחה בטכנולוגיה הזאת. הפעם גיל שימש מנכ״ל וקרויזר האב בתפקיד המהנדס הראשי. בתוך שנה חברת האנרגיה הסולארית SolarEdge קנתה את סולר גיק בעלות מלאה, אבל העצמאות שלה נשמרה. לא יצאנו עם משאבים מברייט סורס, מסביר קרויזר את הצורך באקזיט. אנחנו מעסיקים 100 עובדים. SolarEdge היא חברה טובה לעבוד איתה, והם נתנו לנו מימון. בהתחשב בעובדה שהיום אנרגיה פוטו-וולטאית הרבה יותר זולה לייצור, הקמת המגדל הסולארי באשלים לא הייתה טעות? היום אני לא אבנה אשלים חדש, אבל היא הייתה מאוד נכונה לזמנה והייתה אז יותר זולה. צריך לבדוק החלטה נכון לזמן שנקבעה לה. אין לי כדור בדולח. כשבנינו את אשלים, אף אחד בעולם לא ידע שהטכנולוגיה הפוטו-וולטאית תשיג מה שהשיגה. אם היא לא הייתה מתקדמת כך, יכול להיות שהפרויקט באשלים היה הראשון מבין הרבה פרויקטים, וברייט סורס הייתה עושה בוננזה מטורפת. אבל היא התקדמה. ביקרת אותה ב-2012, והזמן הוכיח שטעית. נכון? טעיתי. הייתה מלחמה על ההולכה בתחום הסולארי, וטעיתי. אני מסכים לגמרי. עד כמה הפרויקט באשלים רגיש מבחינה ביטחונית? הוא לא רגיש מדי, הוא בסך הכל מייצר 1% מהאנרגיה בארץ. הסיכון יותר קטן מתחנת כוח רגילה, כי אין בו דלק. זו בעיה רק אם מישהו יצליח לפגוע בראש המגדל. אם מישהו יפגע בשדה הסולארי, אז יהיו כמה מראות שילכו. מה מצב האנרגיה הסולארית בעולם כיום? אני הייתי באנרגיה סולארית שהיא הייתה שולית שבשולית. היום בונים יותר תחנות כוח סולריות מקונבנציונליות. זה משהו מטורף. יש ארצות שיותר מ-50% מהאנרגיה שלהן סולארית. גרמניה, דנמרק, קליפורניה ב-30-40%. הסולארי עשה את המהפך. אז למה בארץ שטופת שמש כמו ישראל, האנרגיה הסולארית הרבה פחות מתקדמת? רק כ-12% מהאנרגיה שיוצרה פה ב-2023 הייתה מתחדשת. כמעט כולה סולארית. בישראל יש כל מיני מכשולים, אבל השיעור לא כל כך נמוך ביחס למקומות אחרים בעולם וביחס לשטח שלנו. יש בעיית שטח בישראל. בעיה גז טבעי וקל וזמין שהקל מאוד על המדינה לא להשקיע. האם אנחנו עדיין מובילים בתחום הטכנולוגיה הסולארית? רוב האנשים שפועלים בישראל בתחומים האלה הם יזמים וקבלנים. אין כמעט טכנולוגיה סולארית בישראל, רק את SolarEdge ואותנו. חלקה הגדול של התעשייה הסולארית נמצא בסין, שעברה להיות מובילה טכנולוגית. אנחנו לא שחקנים מהותיים בעולם הזה. אני מקווה שנצליח להשתלב בקטע הזה מחדש. לאנשים קשה להבין שהשוק הפוטו-וולטאי הוא בסדר גודל של שוק הרכב. הוא מטורף בגודל שלו. הסינים השקיעו בו מיליארדי דולרים, וזה עולם סופר תחרותי. לא מוטרד מהכיתוב בחברה. קרויזר גדל בבית דתי ולמד בישיבה תיכונית, אבל בפגישה איתו הוא אינו חובש כיפה. חבריו יודעים להצביע על המהפך שעבר. ישראל היה איש דתי כל חייו, מספר קינן. הסתכלתי בהתפעלות איך הוא תמיד היה מסוגל להסתדר בחול ולאכול עשבים כדי לא להיכשל בעסקים. לדבריו, קרויזר עבר תהליך לא קל בתקופת המחאה, כשהבין שעם הכיפה על הראש הוא מזוהה עם דעות שהוא לא יכול לקבל. הוא ובנו הסירו את הכיפה, מעשה לא פשוט עבורם, כולל הפסקת פעילות בבית הכנסת שבו הם היו כל השנים. אני חושב שהם מתפללים בבית. חברת המשפחה הארכיאולוגית פרופסור אנה בלפר-כהן מוסיפה כי הרבה אנשים הלכו להפגנות, אבל הוא הוריד את הכיפה כי הוא נורא התרגז. הגיע לו המררה עד למעלה, כמו לכולנו. הוא עדיין שומר על אורח חיים דתי קל. לשאלה למה הסיר את הכיפה, קרויזר מסרב להשיב באופן ישיר, ואומר כי אינו רוצה לחבר בין דעותיו הפוליטיות למאבק בתקצוב עמותות החינוך החרדיות. אני לא רוצה לצבוע את המאבק בדעות האישיות שלי, זה לא קשור. הוא מתעקש שלא לצאת למאבק נגד רשת החינוך החרדית מסיבת דתיות. הדתיות שלהם אינה חלק מהדיון, הוא אומר. אם הייתי מתייחס אליהם כאל אנשים דתיים, הייתי מתייחס לעניינים ערכיים, אבל דיונים ערכיים אני מנהל במקומות אחרים. איפה עוברים גבולות הדתיות שלך? השאלה בעיניי היא, איך שומרים על המהות של השבת? לא מפריע לי לא לנסוע באוטו בשבת, כך התרגלתי וחונכתי, אבל אני כן פותח דלתות של חדרי מלון בשבת, כי אני חושב שהעניין של המפתח במלון עבר זמנו. יש לי שעון שבת ואני לא משתמש בסמארטפון בשבת, אני לא מרגיש לכך צורך. אבל אם מחר לא יהיה אפשר לחיות בלי להפעיל סמארטפון בשבת, וברור שזה יקרה, אני אפעיל אותו בשבת. מה דעתך על הכיתוב בחברה הישראלית? אני לא מוטרד ממנו. אנחנו מדינה גדולה, ואני לא מופתע שיש אנשים עם דעות קיצוניות. ככה זה בכל העולם, אז למה שפה זה לא יהיה ככה? מה שחשוב לי זה מה יהיה האתוס שיוביל את המדינה. אני מאוד מאמין במדינה, ומאמין שהיא מורכבת מאנשים בעלי יכולות מאוד גבוהות. בשנות ה-80, כשהתחלנו את לוז, טענתי שישראל תהיה מדינת הסטארט-אפ הכי מטורפת בעולם. אנשים בכלל לא חלמו על זה אז. למרות הבירוקרטיה הישראלית? 40 שנה בניתי במדינה, ואף פעם לא התלוננתי על אף אחד. לא על משרדים ממשלתיים ולא נגד חברות ממשלתיות. אני מאמין לכל האורך שבבסיסם הפקידים רוצים לעשות טוב. אף פעם לא האשמתי אף אחד שקראו לי דברים לא טובים, או שלא השגתי דברים. בסין, אני מיסטר סולר. הוא נשוי ללני, מתמטיקאית ועורכת לשונית, ואב לארבעה שמתגורר בשכונת קטמון בירושלים. אני משקיע במשפחה המון זמן, אין סוף. אצלי, המשפחה שווה בחשיבותה לפחות לעבודה, אם לא יותר. כשהייתי המנכ״ל של לוז, היה חוק שבשש בערב כולם הולכים הביתה לטפל בילדים וחוזרים לעבוד בתשע. קרויזר מספר כי מאז שבנו הגדול החל ללמוד בכיתה א', ועד שביתו הצעירה סיימה את כיתה י' ב', הוא היה חבר בוועדי ההורים של בתי הספר שבהם למדו, ורוב הזמן שימש יושב ראש ועד ההורים. בשנות ה-80 הייתי יושב ראש ועד ההורים של בית הספר אופק למחוננים כשהיה מאבק לא לסגור אותו, והייתי יושב ראש ועד ההורים של תיכון הרטמן 12 שנים. אחרי זה הייתי בוועד ההורים של תיכון פלך לבנות עם כל האימהות. למה בעצם? כי חשבתי שאם אתה שולח ילדים לבית הספר וטוען שזה חשוב, אז אתה צריך גם לדרוש מעצמך. שנית, הייתה תקופה ארוכה שהאמנתי שאפשר ליצור המשכיות לתנועה הדתית הליברלית, דוגמת מימד של אבי רביצקי, וזה עובר דרך בתי ספר. בסופו של דבר התנועה לא הצליחה להתרומם, אבל אני את שלי עשיתי. קיבלתי תמורה מטורפת להשקעה בוועד ההורים. כיום כל הילדים שלי גרים בקטמון, במרחק הליכה איש מרעהו ומאיתנו, ואנחנו מערכים כל הזמן את הנכדים. אבל ההצלחה הגדולה שלי היא שכל הילדים שלי חושבים כמונו. בציבור הדתי יש משפחות עם בעיות נורא קשות בגלל ההקצנה הדתית. הקשר ההדוק עם בני משפחתו והחשיבות שייחס לו הובילה גם להחלטות ניהוליות לא שגרתיות, כמו הימנעות מנסיעות עבודה ממושכות לחול. בלפר כהן מספרת כי קרויזר היה נוסע לארצות הברית ליומיים בגלל המשפחה. הוא תמיד היה מעורר חשד בנמלי תעופה כי הוא היה לוקח רק שקית ניילון לנסיעה. באירופה הוא היה נפגש עם אנשים בנמלי התעופה וחוזר באותו יום. איך זה שאין עליך ערך בוויקיפדיה? איך יכירו בתרומה שלך? כולם בסביבה שלי יודעים שערך בוויקיפדיה לא מעניין אותי. ההיסטוריה תשפוט לבד את הדברים, ובקהילה המקצועית מכירים אותי. כשניסינו למכור בסין, קיבלתי כבוד אינסופי, קראו לי מיסטר סולר. כשאני רוצה לקבוע פגישה עם כל אדם בברנג'ה הסולרית, אני יכול להרים טלפון ולקבוע פגישה. אבל מחוץ לברנג'ה, אף אחד לא מכיר אותי. הטענה שלי תמיד הייתה שאני עומד מול אשתי, ילדיי ונכדיי. אם אני נראה טוב שם, זה מספק אותי.